בו אנחנו נמצאים, זה היום השני. אנחנו היום ביום השני. נשאלת השאלה, כמה זמן? כמה זמן אנחנו נשאר ביום השני הזה? סוף האלף השביעי. צריך הוכחות את הדברים שאתם אומרים. כן? כלומר, אם אני אשאל את עצמי באיזה יום של בריאת העולם אנחנו כעת, התשובה תהיה היום. אז כאילו שאני מדבר לשם. אנחנו הסברנו באריכות בשיעור שעבר, שאנחנו עכשיו כעת בתוך היום השביעי של הבריאה. וזה כבר הרבה זמן שזה ככה, שאנחנו בתוך היום השביעי של הבריאה, ונשאלת השאלה כמה זמן נשאר. אבל אני רק רוצה להזכיר, באיזה יום של הבריאה אנחנו כעת? שביעי. סוף סוף התשובה הנכונה פרצה מפיותיהן של המקשיב. ואז נשאלת השאלה, כמה זמן?
נצח.
נצח. אתה אומר יום השביעי לא יסתיים אף פעם. אתה אומר יום השביעי לעולם לא יסתיים. גם זה צריך להוכיח. אנחנו צריכים כל הדברים האלה, מה? אתה אומר יבוא המשיח, זה בסוף היום השביעי. יכול להיות. אנחנו צריכים הוכחות ככל הטענות האלה. עכשיו, לפי חז"ל, הדעה המרכזית בחז"ל, זה שיום השביעי, האורך שלו זה 6,000 שנה. כמו שאמרו חז"ל, 6,000 שנים, 6,000 שנה, ועלמה. על מה כמו העולם שבו אנחנו נמצאים, יום השביעי. עכשיו, תגידו, מאיפה חז"ל לקחו את זה?
מה זה?
מה?
מה זה אחרי זה?
מה זה אחרי זה? אחרי היום השביעי, מה יכול לבוא? אני למדתי מתמטיקה, מה יש אחרי שבע?
שמונה.
זאת אומרת שאחרי היום השביעי, יבוא היום השמיני. זה יעסיק אותנו. אבל השאלה, מאיפה חז"ל לקחו את זה שיום השביעי ארוך 6,000 שנה? כלומר שההיסטוריה האנושית, המשימות של ההיסטוריה האנושית, מתפרסות על 6,000 שנה. הדבר הזה מפורש בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות, כשהתורה אומרת דבר שצריך לשים לב אליו באופן מדויק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה לא עברית. מה זה? כי ששת ימים עשה. אז צריך לכתוב בשישה ימים. כן? מה זה ששת ימים עשה? מבינתם את הבעיה דקדוקית. אם אני רוצה לומר שהזמן שזה לוקח לברוא את העולם זה שישה ימים, אז בעברית צחה צריך לכתוב בשישה ימים עשה, לא נברא העולם, אלא בשישה, הביטוי נברא העולם לא קיים בתנ"ך בכלל. אין בתנ"ך דבר כזה העולם, במובן של הקוסמוס, כן? לא קיים. אבל יש שמיים וארץ. אז זה צריך להיות כתוב בשישה ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ. אבל כשכתוב כששת ימים, הכוונה שהשמיים והארץ עשויים מששת ימים. כלומר, 6,000 שנה. כי יום של הקדוש ברוך הוא הוא 1,000 שנה. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שיום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה? אתם מביאים לי פסוק מתהילים. תודה רבה. אני שואל, מאיפה אנחנו יודעים שיום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, ואתם מביאים לי פסוק מתהילים. תודה רבה. ומאיפה הפסוק בתהילים יודע? רוח הקודש, זהו, ככה. יש לנו כלל בגמרא, לקה מידי בנביאי וכתובי דלה רמיזה באורייתא. זה הביטוי המקורי. כלומר, אם אתם מוצאים משהו בנביאים ובכתובים, סימן שזה כתוב גם בתורה. אני רוצה לדעת איפה זה כתוב בתורה שיום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. אתה מביא לי פסוק מתהילים, כל הכבוד. אבל תהילים זה לא תורה, תהילים זה כתובים.
עושה חסד לאלפים.
עושה חסד לאלפים, אז אלפים, אז 2,000, ככה. לא שכנעת אותי. התשובה היא פשוט... יום לשנה, אז יוצא לפי זה שיום של הקדוש ברוך הוא זה שנה, לא 1,000 שנה. אז דווקא, אז זה לא הולך, לא הולך. אז יש אפשרות שתיתנו לי לדבר, ואז אני אוכל גם להסביר. נאמר לאדם הראשון, ביום החולך ממנו מות תמות. כמה זמן הוא חי? לא נכון. 930. זאת אומרת, בתוך היום הוא מת. זאת אומרת, בתוך האלף שנה, זה הכל. אז אם ככה, יוצא לפי זה שהמשימה של ההיסטוריה, יש משימות שהקדוש ברוך הוא הטיל על ההיסטוריה, על היום השביעי, והן צריכות להיעסוק בתוך הששת אלפים שנה. בסדר? שזה היום השביעי, נכון? כפי שאמרנו, אני פשוט חוזר על הדברים כדי להיות בטוח שהדברים נכנסים לראש. אם ככה, אנחנו בתוך היום השביעי. מהי המשימה של היום השביעי? אתם זוכרים בוודאי שלגבי כל יום נאמר, למשל, יש ארבעה שלבים. משימה, ביצוע, שיפוט, סיכום. אני חוזר למשל לדוגמה של היום הראשון. יהי אור, זה המשימה. ויהי אור, זה הביצוע. וירא אלוהים את האור כי טוב, וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ביצוע. זה שיפוט. אחר כך, וירא ויהי בוקר יום אחד, סיכום. אז אם ככה, אנחנו צריכים לברר מהי המשימה של היום השביעי. ברור, מהי המשימה? אנחנו נראה את הביצוע, ומה יהיה בה. פשוט מאוד, אם אני קורא בתורה, ביום השביעי, נאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. עכשיו, הביטוי קודש, קוף דלת שין, מופיע כאן לראשונה בתורה. זאת הפעם הראשונה שהמילה קודש או לקדש, ויקדש, מופיע בתורה. ונשאלת השאלה, מה המשמעות של הביטוי? המשמעות הפשוטה, מה?
יוצא דופן.
יוצא דופן, אבל אז, אני מבין, קודש זה דבר יוצא דופן, זה אני מסכים איתך. אבל יש הרבה אופנים להיות יוצא דופן. אז, מה? אז... וינח כתוב, כן, זה נכון, אבל לא על המילה וינח הנידן, עכשיו הנידן על הביטוי ויקדש.
מופרש.
אתם מביאים כל מיני מילונים, הבעיה מאיפה המילונים יודעים. ושוב אנחנו צריכים לברר בתורה מהו קודש. יש מקום שבו התורה אומרת במפורש, ודבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אז בלי עוד להסביר מה זה קודש, אבל דבר אחד ברור, זה משהו שהוא משותף לקדוש ברוך הוא ולנברא. עד כדי כך שחזל אומרים, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל יש פה דבר מאוד מעניין. למה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו להיות קדושים? קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני. אז מה? אז מה אם אתה קדוש? למה אני צריך להיות קדוש בגלל שאתה קדוש? זה כמו שאדם יגיד, תשמע, אנחנו חברים טובים, לי יש עיניים כחולות, אז אתה צריך שגם לך יהיה. לא, לך יש עיניים כחולות, לי יש עיניים ירוקות. אז למה הקדוש אומר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. קדושים תהיו, צריך סיבה אחרת. אלא זה כאילו בא לומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה למצוא לו חברים למשחק. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני היחיד הקדוש, ואני מרגיש בודד. אז תהיו קדושים, נוכל להשתעשע ביחד. יוצא לפי זה שמצב הקדושה זה מצב שבו יש מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. נכון? זה בעצם המטרה. מי אמר לכם עם ישראל? איפה עם ישראל מוזכר בויקדש אותו? דבר אל כל הדת ישראל קדושים תהיו, שם זה נאמר על עם ישראל, נכון. כן, השאלה האם זה גם אחר כך מתרחב ליותר, גם בזה נצטרך לדון. בסדר, אבל רציתי רק משם להוכיח דבר אחד, שהמילה קדוש מציינת מצב של קרבת אלוהים, באופן של דיאלוג, של יחס בין הבורא לנברא, באופן בלתי אמצעי. זה דבר מאוד משמעותי, כי אצל הגויים, ברגע שאדם מתקרב לאלוהים, הוא מת. אצלנו, כשאנחנו מתקרבים לאלוהים, אנחנו חיים. זה, וואה, יפה. הרי נא בקשה אל הקהל הקדוש, קדושים תהיו. וואי, ועוד אומרים שדברים הם במקרה. לא, אין שום דבר במקרה. טוב, עכשיו
בתורה לא כתוב איך,
לא, אז זה נצטרך לברר איך, כן? פרשת קדושים לכאורה אומרת לנו איך, כן? או יש ביטוי מעניין, אנחנו אומרים, בפסוקים, כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. מה זה קידשנו? עושה אותנו קדושים, על ידי המצוות. אבל הרמב״ם, הרמב״ן למשל אומר, קדושים תהיו, זה מצווה בין המצוות. הרמב״ם לא מסכים. הרמב״ם אומר, קדושים תהיו, זה הכלל העולה מכל המצוות כולם. אם אתה תקיים את כל המצוות, בסוף קדושים תהיו. טוב, אני צריך באמת להיכנס לפרטים, אחר כך איך קדושים. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שלעתיד לבוא, ייאמר או ייכתב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. זה כאשר תסתיים המשימה של היום השביעי. כן, אני חוזר על הפסוק שעוד לא קיים, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ואז מה יתחיל? לא, הרי אמרנו כבר בשיעור הקודם, חזרנו על זה גם היום, שבסיומו של כל אחד מימי בראשית נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, יום אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי, השישי. בשביעי אין. אז זאת אומרת, מתי זה יהיה? כאשר יסתיים. ואז מה יהיו? ויהי ערב יום השביעי. יום השביעי. מה יבוא אחרי היום השביעי? יום השמיני, לפי לימודי מתמטיקה מעמיקים, אחרי המספר 7 בא המספר 8. בסדר? עד כאן זה ברור?
איך יכול להיות קדושת יום, כתוב גם קודש ברוך הוא קדש את היום השמיני, וגם האדם צריך להיות קדוש.
נכון.
לכאורה יש דברים שאינם קשורים אחד לשני. איך אפשר להיות אותו מושג עצמו לגבי זמן ולגבי הבן אדם?
וגם לגבי מקום.
יפה. כלומר, האם הקדושה היא מושג אנושי, זמני או מקומי? מצאנו בתורה 3 פעמים, נכון? יום קדוש, יום השביעי. אז מצאנו בני אדם, ואתם תפילים ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואחר כך מצאנו ועשו לי מקדש. אז זאת אומרת שהקדושה שייכת ל3 ממדים. המקום, הזמן והאדם. אז יוצא לפי זה שצריך למצוא מה המכנה המשותף. המכנה המשותף היא שקדושה זה כל מציאות שבה יש נוכחות אלוהית. שאלוהים נוכח, לא רק נסתר אלא נוכח. זה נקרא קדוש. ולכן יכול להיות שהוא נוכח בזמן, נוכח באדם, נוכח במקום. האם הקדושה זה שייך לפי זה לרוחניות? לא. הגויים אומרים שקדושה זה זהה לרוחניות. בעם ישראל קדושה היא של האל האחד, כיוון שהאל הוא אחד, הוא מתגלה בכל, גם ברוחניות, גם בגשמיות. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין מה יקרה ביום השמיני. עכשיו, יש לי קצת בעיה עם מה שאני אומר לכם. לכאורה, כיוון שאנחנו עדיין ביום השביעי, והיום השביעי טרם הסתיים, אז איך זה יכול להיות שמפורש בתורה שהיום השמיני התחיל? אני חוזר על השאלה. אם זה נכון שאנחנו בתוך היום השביעי, ושהיום השביעי טרם הסתיים, אז איך יכול להיות שמפורש בתורה שהיום השמיני התחיל? כתוב בויקרא פרק ט' פסוק א', ויהי ביום השמיני. עכשיו, לא רק זה, זה לא סתם ביום, תגידו לי שמיני למילואים, לא נכון, לא נכון, כי הרי כתוב על, בפרשת נשא, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב, חז"ל אומרים, למה אתה קורא לו יום ראשון? הרי הוא יום שמיני, זה יום השמיני למילואים, זה יום הראשון להקרבת הניסים, אז כדי להקיש אותו ליום הראשון של בריאת העולם, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זאת אומרת שחנוכת המקדש זה היה התחלה של היום השמיני. אגב, לכן קוראים לזה מקדש. מה זה מקדש? מקום שבו יש קדושה. זאת אומרת, מקום שבו הפגישה בין הבורא לנברא אפשרית. אז אם ככה, היום השמיני התחיל. עכשיו, דבר הוא מאוד מעניין, זה אומר. שהיום השמיני התחיל במקדש, למרות שהעולם נמצא עדיין ביום השביעי. ואז יוצא משהו מדהים, שבית המקדש הוא גוף זר בעולמנו. הוא נציגות של היום השמיני בתוך עולם לא מושלם. בתוך עולם שלא גמר להיות היום, לא גמר את היום השמיני. עכשיו, הדבר הזה מסביר דבר חשוב. מה קורה לגוף זר כשהוא פתול בתוך איזה גוף אחר? נפלט. לכן, מדי פעם המקדש נחרב. פשוט מאוד. היום השביעי דוחה את היום השמיני. כלומר, אם אני רוצה לדעת איך העולם נראה ביום השמיני, אני צריך להיכנס למקדש. אני יוצא מהמקדש, חוזר מהשמיני לשביעי. זה כמו שגרירות. יוצא לפי זה שהמקדש יקדים את זמנו. אז אנחנו עדיין ביום השביעי, מחכים ליום השמיני, שיהיה דומה למה שמתרחש במקדש. לכן גם מובן מדוע לא שומרים שבת במקדש. אנחנו ביום השמיני. לא אמרתי שזה טעות. אני רק אומר מה הציווי אומר. הציווי אומר לייצר מציאות שהיא זרה לעולם. עד כדי כך שבמקדש אומרים שם הוויה. מחוץ למקדש לא אומרים אותו. מה אתה אומר?
למה יש ציווי לעשות את המקדש כאשר יודעים שהוא זמני?
יפה. שאלה נפלאה. למה לעשות מקדש אם יודעים שהוא זמני? אגב, אתה מכיר את הדרשות, קטית למאור, להעלות נר תמיד, קטית, קט יד, כלומר 420, 410, שזה הזמנים של המקדש השני והראשון, להעלות נר תמיד, בית שלישי. אז למה התורה ציוותה לנו, עלינו לעשות דבר, שלא ייתכן שיחזיק מעמד?
לא, אולי הכוונה הייתה, שבאמת, בזמן בניית בית המקדש, מגיע ליום שמיני.
אז קודם כל זה יכול היה להיות, וזה בעצם מסביר לנו מה שקרה עם נדב ואביהו. אם לא היה סיפור של נדב ואביהו, אולי זה היה אחר. אבל, אולי זה בא לומר שצריך לתת פוש. כלומר, כדי להתקדם אל היום השמיני, מדי פעם יש הצצות של היום השמיני. בית ראשון, משכן, בית ראשון, בית שני. בסוף מגיעים לעולם שזהה עם היום השמיני. יכול להיות. כן, זה, אגב, זה מסביר דבר מעניין מבחינה הלכתית. המקדש, זאת המצווה דאורייתא היחידה שהיא מודולרית. המשכן לא דומה לבית ראשון, ולא דומה לבית שני, ולא לבית שלישי. כל פעם אנחנו מתקדמים. אז לכן התורה נתנה לנו, זה כמו למשל בחינוך. לפעמים אומרים לילד, תתחיל ללכת לבד. ברור שברגע שעוזבים לו את היד, הוא ינסה ללכת לבד, הוא ייפול. אבל ככה לומדים ללכת. זה הסיפור של היום השני.
למה המקדש
נקשר כדבר זמני
בטוח, שבנו אותו
התכוונו
שישאר תמיד? התכוונו
ולא
הלך. לא הלך, אבל זה כתפילה, הוא מנע להיות תמיד מקדש
יהודי. זה מצד האדם, אבל מצד ההשגחה העליונה היה ברור.
זה כל מקדש
שיבנה
ויש לך.
למה?
זה משנה
לתוכם,
יש מטרה.
אבל זה לא חייב להיות.
יש מדרש שאומר, הראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את הבית בנוי וחרב ובנוי וחרב. זה מעניין, זה כבר כתוב בראשית רבה, אדם הראשון, הוא רואה כבר את המהלך של ההיסטוריה. המהלך של ההיסטוריה הוא לא מהלך לינארי, הוא מהלך שיש בו עלייה וירידה, זה סינוס. ככה זה עובד, ככה דרכו של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם, והיא ערב והיא בוקר. אחרי שפתאום היה בוקר, או מה פתאום עוד פעם ערב. כן? זאת אומרת שכל פעם אנחנו חוסרים אל החשיכה, יש מה שנקרא מעגלים, או תהליכים חוזרים על עצמם, ציקלים כאלה, ודרכם העולם מתעלה. עכשיו, בתפיסה היוונית הקדומה, זה בעצם היה מחזור, זה מעגל קסמים, זה מחזור שחוזר על עצמו כל הזמן, עניין וחורבן של העולם, ביהדות זה ספירל. כלומר, זה נכון שיש נפילות, אבל בסוף כולם עולים. כלומר, יש מדרגה, יש מגמה של עלייה.
יש
מדרגת עלייה הפיים. כן,
שצריך להחליט.
נכון. נכון, גם הבארות של יצחק, כן, שזה כנגד המקדשים, עסק, סכנה ורחובות, כן.
בית המקדש השני לעומת הראשון זה לא עלייה.
נכון, נכון, נכון. כלומר, יש לפעמים מצבים שכדי לעלות צריך לרדת. זה ההבדל בין בית שני לבית ראשון. שבית שני מעלתו פחותה מבית ראשון, באופן גלוי. באופן פנימי זה הפוך כמבואר במהר"ל נצח ישראל פרק ד'. בסדר? טוב. אז זה רק עשי פשוט לתת הצצה אל היום השמיני, אנחנו עכשיו חוזרים אל היום השביעי. עכשיו, על מי מופקדת העבודה של היום השביעי? אנחנו רואים ביום הראשון שהקדוש ברוך הוא עובד. אומר יהי אור. ביום השמיני הקדוש ברוך הוא עובד, אני רתיע. כך בשלישי, רביעי, חמישי, שישי, הקדוש ברוך הוא פועל יפה מאוד. ביום השביעי מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא עושה שום דבר. נכון? אין נפל. הוא לא עושה כלום. אז השאלה, אז מי יעשה? מי יעשה? אם הקדוש ברוך הוא מחליט לא לעשות, אז מי עושה?
אף אחד לא עושה.
אף אחד לא עושה. אז אם ככה, יום השביעי ריק לגמרי.
על כן ציווך לעשות את
השבת. על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אז זאת אומרת שזה מוטל על האדם. אבל אתה לקחת את זה מעשרת הדיברות. בפרשת ויתחנן. כן. אבל מה, אני אחכה עד ויתחנן? אני בבראשית עדיין. עכשיו, מה כתוב בפרשה? בראשית על זה. אז כדי להבין את זה, אני מציע לקרוא בפרק א', פסוק כ' ד'. בפרק א', פסוק כ"ד, אגב, סבתך מומלץ במהלך הלימוד להשתמש, אני חושב שזה אפשר להשיג בקלות חומשים, כדאי שיהיו לכם. אני יודע אפילו שיש פה בספרייה, פה יש בוכתה של חומשים, לכן זה תמיד טוב לקראת השיעור הזה, כיוון שאתם ביקשתם שנלמד בראשית, שיהיה לכם את החומש, זה, ומי שרוצה אפשר גם לסמסל, מי שאין לו. טוב, אני קורא כאן בפרק א', פסוק כ"ד. פסוק כ"ד נמצא ביום השישי. ובואו נקרא. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ. אז עכשיו בואו נראה. הקדוש ברוך הוא דורש מן הארץ, כלומר מעולם הטבע, לייצר שורה של דברים. בואו נספור. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויחד. אז כמה דברים הקדוש ברוך הוא דרש? אני סופר עוד פעם.
לא, מה שאתה אמרת, הדבר הראשון...
נפש... אתה אומר שנפש חיה זה כותרת. אז בוא נלך לפי שיטתך. כן, שהיא לא נכונה, אבל בוא נלך. נקרא, תוצא הארץ נפש חיה למינה, אתה אומר זה כותרת. אתה שם את זה בצד. בהמה ורמס וחייתו ארץ. אז אומר רק שלושה דברים. יש לי בעיה. כי אחר כך בפסוק כ"ה כתוב, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. למה כתוב בפסוק כ"ה, כשהוא מתאר את הביצוע, לא חוזר על המילה נפש חיה? נפש חיה זה שדים? איפה ראית את זה בחז"ל? אגב, לא, יש, אתה צודק, אבל לא בפסוק הזה. אז רגע, אם אני רואה שבציווי הוזכרו ארבעה פריטים ובביצוע שלושה, סימן שחסר לי אחד, זה הנפש חיה. אז אתה אומר, זה מחזק, אם אתה אומר זה כותרת, מילא. אבל יש לי שאלה, האם בכלל יש דבר כזה בתורה כותרות? האם יש כותרות בתורה? זה מחלוקת בין... לא, יש מפרשים. נו, ואז אחר כך? זה אפשר לקרוא את זה ככה, או אפשר לקרוא הפוך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה היה ניסיון ראשון. אחר כך הארץ את התוהו ובוהו, בלגן. עכשיו בונים מחדש. כן, כלומר אפשר לקרוא את זה ככה, אפשר לקרוא את זה ככה. אני מציע, מה?
נפש חיות,
נפש חיות, כן, אפשר להגיד את זה, משתמע קצת מרש"י, לא בדיוק, אבל, כן, אני התחלתי להגיד, כן, אתה רוצה, מה? אבל אני רוצה בכל זאת להגיד משהו, אני יכול? כן, תודה. כן, אחד פה צנוע פה בקהל אמר, נפש חיה זה האדם. לא. ויהי האדם נפש חיה. בפרק ב' כתוב מפורש, ויהי האדם לנפש חיה. אם ככה, אם אני מסכן, הקדוש ברוך הוא ציווה על הארץ להוציא לפועל את האדם ואת כל החיות. נפש חיה האדם, בהמה ברמז לחייתו ארץ. זאת אומרת, הציווי היה שיופיע האדם מן הארץ. ומה קרה במציאות? בהמה ברמז לחייתו ארץ. והאדם לא הופיע. אז מה עושים במקרה כזה? וירא אלוהים, כי טוב, זה בסדר. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. פסוק כ"ו. כאילו, זה לא הלך, אז אני מתערב. כן? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. עכשיו, בואו ננסה להבין קצת את הסיפור הזה. כלומר, יש ציווי, לא הולך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתערב. נכון, לא יתערב. לא, לא יתערב. הרי כשהוא אומר, תוצא הארץ, אז הארץ, סומכים עליה. סומכים על הארץ שהיא תדע לבצע. מה אתה אומר? נכון, רואים את זה באופן קבוע לאורך כל מעשה בראשית. עכשיו, שיש תמיד ציווי והמציאות היא אחרת. רואים את זה. אני קורא לזה כשל מתוכנן. כלומר, אם אני מתכנן שיהיה כשל, אז אם היה כשל, זה הצלחה. ואם לא היה כשל, זה כישלון. בסדר? זה כמו הטבעת של מביוס. עכשיו, בואו נתקדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני ציוויתי על הארץ להוציא את האדם. היא לא הצליחה. אז מה יקרה? ויאמר אלוהים, נא עשה. מה זה הריבוי הזה? אני והארץ. ביחד. זאת אומרת, אבל תשמעו, בסדר, הארץ לבדה לא מסוגלת, אנחנו נעשה ביחד.
למי אומר את זה?
לעצמו ולארץ. נעשה, הוא אומר לארץ, אני לא יודע איפה כתוב פה מלאכים. לפני כן כתוב, רש"י לא מודפס בספר תורה. נכון, הרמב"ן אומר ככה, בסדר, יכולתי להגיד, חבר'ה, זה כתוב ברמב"ן, אבל אני מנסה לשכנע שהרמב"ן צודק. זאת אומרת, זה לא בגלל שהרמב"ן אומר שזה נכון, אלא בגלל שזה נכון, הרמב"ן אמר את זה. אז צריך לברר למה זה נכון. כי לפני כן כתוב, תוצא הארץ, הארץ לא מצליחה, אומר כזו, נעשה. אז זאת אומרת, אני והארץ נעשה את האדם. אגב, אם תסתכלו בפרק ב' פסוק ז', זה כתוב במפורש, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. כלומר, הוא היה נפש חיה מתוכננת בפרק א'. זאת אומרת, מראש נאמר שהאדם הוא יצור מיוחד, שהוא מורכב, הוא מורכב מחלק אלוה ממעל, אפשר לומר, כדי שהוא נותן את חלקו, והאדמה נותנת את חלקה. יש באדם שני מרכיבים, מרכיב ביולוגי טבעי, ויש מרכיב נשמתי עליון. עכשיו, למה התורה סיפחה אותנו כל כך? למה היא לא הייתה יכולה להגיד, במקום נפש חיה, אדם, ואז היה פותר את כל הוויכוח שהתרחש פה? כי מה שהתורה אומרת, זה שמדוע הארץ לא הצליחה? כי היא לא הצליחה לעשות את החלק שעושה את האדם לנפש חיה. דהיינו הנשמה. מדוע הארץ אינה מסוגלת, אם היא מסוגלת לייצר, בהמה, ורמז, וחייתו ארץ, מדוע שהיא לא תעשה את האדם? פשוט מאוד. כי הטבע, הוא פועל באופן דטרמיניסטי, לפי חוקיות ברזל. הנשמה היא חופשית, בעלת חירות מוחלטת, בחירה חופשית. את זה הטבע לא יודע לייצר. כלומר, הטבע יודע לתת תפוחי אדמה לאדם, והאדם גדל מבחינת הגוף, אבל לא קונים במקולת חירות. החירות באה מן העליונים. לכן, החלק שעושה את האדם לנפש חיה, את זה הארץ לא מסוגלת לייצר. ולכן צריך פה שיתוף פעולה. אגב, יוצא לפי זה דבר מעניין. יש בבראשית רבה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום הראשון, ברא עליונים, כלומר, שמיים מן העליונים, ארץ מן התחתונים. ביום השני רקיע מן העליונים, בשלישי צומח מן התחתונים. ביום הרביעי מאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. אז עד עכשיו זה תיקו. ביום השישי רצה לברוא את האדם, אמר אם יברא אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. ואם יברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. ומאז יש מלחמה באדם. כלומר, כיוון שאני יצור שמורכב משני מקורות, אז תמיד תהיה בעיה של סינתזה, זה לא עובד, השתל לא מצליח. האם אני יצור בהני מפותח, או שמה אני נשמה שירדה לתוך גוף? וזה שתי הכרות שונות לגמרי באדם. כן? יש מי שאומר, האדם זה סוג של קוף מפותח. זה נכון או לא נכון? זה נכון מבחינת הגוף. אבל זה לא נכון מבחינת הנשמה. זאת אומרת, מה שהאבולוציה מלמדת, היא מלמדת כיצד הופיעו החיים בעולם עד החלק האפרי של האדם. עכשיו, החלק האפרי של האדם, האדם ללא נשמה, הרי אמרנו, האדם עם נשמה נקרא נפש חיה. איך נקרא האדם בלי הנשמה? רק עם השכל בלבד. לא נכון? נכון, אפר, אפשר לקרוא לזה אפר. נכון, ויש לזה עוד שם. בפרק ג' פסוק א'. והנחש היה ערום מכל חיית השדות. מה זה ערום? חכם, נכון? וחיביה הווה חכים מקל חיבת ברד יעבד השם אלוהים. כלומר, הנחש זה כינוי לבעל חיים החכם ביותר בעולם. מי זה? בעל החיים החכם בעולם. זה האדם. זאת אומרת שהאדם, כשהוא לא הנפש החיה, הוא הנחש. נחש, מלשון, מזה פועל זה בא? לנחש. מה זה לנחש? לגלות את הנעלם. נכון? זה בדיוק התפקיד של השכל. זאת אומרת, האדם השכלי שמסוגל לשלוח טיל לירח, כן, זה הנחש, ואילו האדם בעל הכרה מוסרית שבא לו מן הנשמה, זה נקרא נפש חיה. יוצא לפי זה שיש לכם מאבק בין נחש לנפש. מה ההבדל בגימטריה בין נחש לנפש? שבעים ושתיים, נכון? שזה הגימטריה של חסד. החסד זה ההתחלה של המוסר. זאת אומרת, אתם קוראים נחש, מוסיפים לו מוסר, אתם מקבלים נפש. פשוט טוב. כן, מה אתה אומר? הנחש מנסה להיות האדם. זה מנוק העניין. בדיוק. עכשיו, מה?
איך, הקדוש ברוך הוא
מראש אמר לאדמה, תוציא אדמה נפש. יפה. השאלה שלך היא שאלה יפה מאוד, היא שאלה כללית על כל מעשה בראשית. מדוע הקדוש ברוך הוא נותן ציוויים שבמציאות הם לא יכולים לצאת לפועל? הוא מצווה עץ פרי, בסוף יוצא עץ פרי. עץ עושה פרי. למה זה ככה? למה יש תמיד אידאל, ובסוף המציאות הפוך? יצא את זה, היא יצרה את הנחש. לכן, מה שכתוב ביום החמישי, ישרצו המים שרץ נפש חיה, חזל אמרו, זה הנחש. שרץ נפש חיה, משהו שבדרך, אל. את זה באמת האדמה עשתה. זה מה שתורת האבולוציה מלמדת. עכשיו, השאלה שלך היא יפה מאוד. מדוע הקדוש ברוך הוא עושה דברים שהוא יודע מראש שאי אפשר לעשות? אתה אומר לי מישהו תקפוץ לגובה 20 מטר, הוא יודע שהוא לא מסוגל. למה אתה אומר לו דבר כזה?
הוא רבו למשל, רבי חרק, יכול...
כן, אבל... בסדר, זו שאלה עוד יותר חריפה. עכשיו, אתם רוצים תשובה? שירת הכלים, גם כן, שירת הכלים, אותה שאלה. בורא עולם שלא יכול לעמוד. למה לעשות דברים כאלה? אז אני רוצה להגיד שני דברים על זה. א', הקדוש ברוך הוא מצווה דבר שהארץ לא מסוגלת לעשות, בגלל שהיא עתידה להיות מסוגלת. ב', זה אומר שזה כדי לתת אפשרות לנברא להיות שותף להשלמתו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה. אנחנו נעשה ביחד. זאת אומרת, זה בעצם זה תהליך, שאני קורא לזה תימא תהליך פדגוגי. כן, המורה יודע שהתלמיד ייקשר, ואחר כך הוא יעזור לו להתקדם. זה מה שהתורה אומרת כאן. היא אומרת את זה במישור של הפעולה האלוהית, במישור המטאפיזי. כן? וזה בעצם מה שהתורה מלמדת אותנו. עכשיו,
תרגום השבעים, נעלם
מה
נעשה.
כן, תרגום השבעים יש לו דאגות אחרות משלנו. כן, אבל אנחנו לומדים את העברית. זה גם אפשרות. כלומר, אפשר ללמוד את המקור במקום את התרגום.
איך האדמה יש שקופות להציב דברים כאלה?
יפה.
אני לא צריך להבין עד עכשיו, אני שתדע את זה. לא שומע. האדמה, אם יש משהו שהכל עושה, משהו, אם לא משהו?
יפה, שאלה נפלאה. אתה שואל שאלה שרשי שואל אגב. כן? איך יכול להיות שמצפים מן האדמה, שהיא סך הכל רק גוש עפר, איך מצפים ממנה לקיים ציווי, להבין משהו בכלל, נכון? זאת, זה גולם, אז מה מצפים מן האדמה? תשובה. אתם רוצים תשובה? התשובה היא, אתה רוצה תשובה? לא, לא תמיד, כן, שפעמים אתה אומר לי, אני לא חושב שיש תשובה.
אני יודע שלשם אני
אשובה, נותן תשובה. טוב, בסדר. התשובה היא, שהתורה מגלה לנו פה איזשהו סוד, שהבחירה החופשית וההכרה, שהיום אנחנו מכירים אותה רק באדם, בראשית הקוסמוס הייתה בכל הקוסמוס כולו. כן, וזה, בחז"ל, נאמר, מה היה הגודל של אדם הראשון? אדם הראשון היה מגיע מן הארץ עד השמיים, והוא היה רואה את כל הדורות. אז הוא היה בכל המקומות ובכל הזמנים. אז מי זה אדם הראשון? זה ההוויה כולה. כיוון ששרח, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרטני, פתשת עליי כפרק. נשאר כך. זאת אומרת, העולם התרוקן מן הבחירה החופשית ומן ההכרה. אבל בשלב הזה, עדיין התודעה מצויה בבריאה כולה. אצלנו, הארץ הפכה להיות גולם. בסדר? אבל במקור זה לא ככה. אגב, בארץ ישראל נשאר משהו מזה. אז תרצה הארץ את שבתותיה. זאת אומרת שהיא רוצה. ארץ, אומרים חז"ל בראשית רבה, זה מלשון ערוץ. ערוץ לעשות רצון קוני. לרוץ זה פעולה של הרצון. הארץ נקרא מלשון רצון. זה במקור. אצלנו זה התייבש, הפך להיות אדמה. עפר מן האדם. זה אותו דבר.
לא, לא.
אני מסכים. אבל להתרצות, בשביל להתרצות צריך להיות בעל תודעה. זה אותו הדבר. בסופו של דבר. כי אתה צודק שהמילה לרצות בתנ"ך יש לה משמעות של ריצוי. טוב, אז עכשיו, ולא גמרתי את הנקודה. אם הארץ לא הצליחה והקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם. אז זה ציווי חדש. כלומר, זה תוכנית חדשה. מה התוכנית? מה אדם? לעשות. מה קרה במציאות? האם זה הצליח או לא? בוא נראה פסוק הבא. אתה הולך רחוק. אני רוצה לדעת מיד. כשהקדוש אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מה קורה מיד אחר מכן? הוא עושה את האדם או לא? לא. כתוב היברא אלוהים את האדם. כלומר, הוא רצה לעשות, בסוף רק ברא. מה זה ברא? ברא זה... לא, זה לא... בכלל, בורא פרי העץ, זה לא יש מאין. אלא בריאה זה דבר התחלתי. עשייה זה דבר מושלם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה יצור מושלם, נעשה אדם, במציאות רק ברא. למה? פשוט מאוד, כל אחד מביא את החצי שלו. הקדוש ברוך הוא עושה חצי, ברא. נכון? אבל התורה מספרת לנו רק, אבל לא כתוב שנעשה. והיברא, כן. איפה כתוב שנעשה? צריך את הפועל. עכשיו יותר מזה, כשאחר כך בהמשך כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה כולל את מה? כל אשר עשה חוץ מהאדם שהוא לא נעשה. עכשיו, פתאום מתחיל היום השביעי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר? אשר ברא. אשר ברא. כלומר, הוא שבת, זה כאן לעזוב באמצע העבודה. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים.
לעשות.
נשאר לעשות. אז מה החלק שעוד לא נעשה? האדם. לכן, היום השביעי הוא הזמן שבו צריך להשלים את מה שביום השישי לא הושלם. דהיינו, האדם. עכשיו זה מסביר לנו תופעה שאנחנו יכולים לראות אותה בעצמנו. האדם הוא היצור היחיד בעולמנו שלא סיים את ההתפתחות שלו. כן? כלומר, אם אנחנו רואים חתולים של היום,
ראשון.
וחתולים שבפירמידות, אותו דבר. כמעט. זאת אומרת, הם אומרים יאו עם מבטא מצרי. עם מכתב חרטומים. אבל, סך הכל, די דומה חתול של אז, חתול של היום. אם אנחנו רואים אדם של היום, והאדם שלפני 100 שנה בלבד, זה לא אותו אדם. לא בגלל שאין התפתחות ביולוגית יתרה באדם. המוטציות אמיתיות. אבל יש, לא, יש התפתחות תרבותית. כלומר, האדם משתנה, כי סימן שהוא עוד לא הגיע להשלמתו. עכשיו, הוא עוד לא נעשה. עכשיו, הוא הולך ונעשה. זאת אומרת, עכשיו יש דבר מאוד מעניין. אנחנו הייצור היחיד שכדי להתקיים צריך להוסיף על הטבע. דהיינו, ללבוש בגדים. בלי בגדים אנחנו לא יכולים להסתדר. בלי בתים אנחנו לא יכולים להסתדר. זאת אומרת, אנחנו, והאופנה משתנה. מה שלובשים היום לא לבשו לפני 200 שנה. עכשיו, זאת אומרת שהתחושה שצריך להשלים את האדם היא תחושה חזקה מאוד, שבאה לידי ביטוי עוד יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. היא אישה שפותחת ארון מלא בגדים. מה אומרת? אין מה ללבוש, נכון? זאת אומרת, שעדיין מחפשים את ה... אתה מבין, זה לא תופעות מקריות. התופעות האלה משמעותיות. זה מאוד לומר שהאדם... זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא אדם מביאים זה השני של המשיח. אז מה יש באמצע בין אדם לבן אדם? יש אנחנו. אנחנו כבר לא אדם, אנחנו עוד לא בן אדם. אנחנו בתהליך של התהוות. כך שהזהות האנושית בעולם היא זהות מתפתחת. שלום.